המהר"ל מברר לנו כמה סוגיות ששייכות למהות הכוללת של התורה, והנושא שאנחנו נעסוק בו היום בעזרת השם זה מה שמכונה נצחיות התורה. למעשה זה כמעט שלושה פרקים, אבל הבירורים כאן הם יותר פרטיים, אפשר לכלול את הדברים. אני פרק נון א' לא ציינתי לכם, יותר נון ב' נון ג', אז זה קצת קשור. השאלה עולה בפרק נון א', יש בני אדם אשר לא מבני ישראל הם החשבו כי אין התורה נצחית כדעתנו, באשר, כן, מה, למה הם חשבו שהתורה היא לא נצחית? כי אמרו הרבה מצוות אי אפשר לקיים אותם כי אם בארץ ובבניין בית הבחירה, אז איך אפשר שהתורה היא נצחית? כי הרי התורה היא משהו שישלימות. או הכל או לא. וגם הביאו כל מיני, זה קצת כאילו הבנות בוסריות. לא תוסיפו, לא תוסיפו ולא תגרעו ממנו. זאת אומרת, אין התורה, או מקשה אחת, או שהיא חלה כולה בשלימות, או שהיא לא חלה. מכיוון שבזמן הזה, בגלות, הרבה מאוד מצוות לא יכולות להתקיים. אז אם כן, אז זה לא תורה, זה לא זה, אז אם כן, יש כאן כאילו משהו שהוא מאבד את נצחיות התורה. אז בעצם פרק נון א', הוא מהר"ל מעריך שזה לא קשור. התורה היא שלמות באמת, מבחינת הנותן. כל תרי"ג המצוות שאמרנו, כל מצווה ומצווה, תרי"ג מצוות התלויים בה. זה מבחינת הנתינה של התורה שמצד הנותן, אז יש מבט כולל על כלל המצוות. אבל היחיד, לא רק היחידה, אפילו דור מן הדורות שהוא לא מתאפשר לו או לא זוכה או לא מספיק צדיק לקיים את כל המצוות, זה לא אומר שאם כן אין לו כלום. כמו שהוא מוכיח שגם אדם שלא מקיים את כל התורה כולה, הוא יכול לזכות לחיי עולם הבא, כגון שיש לו יותר זכויות מאשר חובות, או אם נאמר, הוא נהיה מיד בין י' ג' שנה ומקיים מצווה אחת ונסתלק מן העולם חס ושלום, אז הוא זוכה לעולם הבא במצווה הזאת. הוא רוצה לומר שמעין עולם הבא, מעין השלימות, יש בעצם בכל מצווה ומצווה. המתכונת, המערך השלם שתרי"ג, רמ"ח כנגד רמ"ח ושס"ה כנגד שס"ה, וכל התבנית הכוללת הזאת שהתורה, שהיא מין באמת מערך מושלם כזה, זה מכוון כלפי התורה בכללותה, כפי שהיא ניתנת לעם ישראל להתקיים לדורי דורות. אבל מצד המקבלים, האפשרות ליישם בבת אחת את הכל, היא באמת מוגבלת אולי. לא כל אחד יכול לקיים הכל, לא כל אחד זוכה לקיים את הכל. אפילו בדור מן הדורות ייתכן שכמה מצוות יעיקוב בכלל, לא יוכל בכלל לקיים אותם, בגלל כל מיני, אבל זה לא אומר שהתורה לא מתמשך קיומה, ומה שכן ניתן לקיים, בזה אנחנו ממשיכים לאחוז את התורה ולבנות את התורה. הוא מעריך להסביר את זה בפרק נון א', אבל זה בעצם קומה יחסית קלה להבנה. זאת אומרת, המישור הזה, שהוא מישור חשוב, זה הוא בירר בפרק נון א'. וזה מה שהוא אומר בסוף הפרק הזה, לפני שאנחנו עוברים בפרק נון ב', להביא שוב את אותו משל, שכבר הביא אותו המהר"ל בכמה מקומות. שלמרות שעם ישראל אמרו, הקדימו נעשה לנשמע, בכל זאת כפה עליהם הר כגיגית. למה כפה הר כגיגית? אם רצו לקבל את התורה, למה צריך היה לכפור את הקדוש ברוך הוא הר כגיגית? לכן הוא אומר, אם היה נתינת התורה מצד המקבל, אז היה חס ושלום שינוי לתורה, כי המקבל יש בו השתנויות. האדם לא נמצא, לא יכול להבטיח שהוא לא עולם יהיה במצב שלם, ועם ישראל לא במצב שלם, וגם יש תנאי חיים שבכלל האומה נחסרים ממנה כך וכך מצוות מיכולת קיום. לכן הקדוש ברוך הוא לא נותן את התורה, גם אם אנחנו מסכימים, מתן התורה שמצד הקדוש ברוך הוא לא מצומצם לפי כוח המקבל, גם אם הוא מסכים, בכל מאודו נעשה ונשמע, משום שהמקבל מצד עצם טבעו, מה שהוא עכשיו רוצה, זה לא אומר שאחר כך הוא יוכל, ואחר כך הוא יהיה בהכי, ולא יהיו חטאי הדורות שיגרעו מאיתנו את בית המקדש חס ושלום וכו', אם כן לא נוכל. זה מצד המקבלים כל ההשתנויות האלה. ולכן הקדוש ברוך הוא כפר כגיגית, שיקבלו את התורה שישראל נחשבים אנוסתו, בנוסה נאמר, לא יוכל שלחה כל ימיו. כי זה מצד העילה. מצד העילה יש פה כעין אונס, וכשיש אונס יש הכרח עליון, וכך עליון יוצר איזה מין מחויבות כזאת, איזה מין חיבור כזה, שאנחנו לא בתור מתנדבים או בתור משתדלים, או משהו, איזשהו מישור כזה, מתרצים לקבל את התורה, ואז אם אנחנו נהיה בנו איזושהי השתנות, נוכל לומר, הדת הדרך היא לא ראית, לא רצינו או משהו. לא, זה בא מצד האונס האלוקי, מצד הצורה. היה החיבור מצד הצורה, ולכן יש לחיבור הזה קיום נצחי.
מה
זאת
אומרת מצד הצורה?
מצד הצורה, זה היה, זה מה שהוא אומר, כאילו לא מצד החומר, שהצד החומרי האנושי, למצד הצורה, הצורה היא מאת הקדוש ברוך הוא, הצורה היא מהצד העליון, הצד העליון אין שינוי. טוב, זה מישור אחד. אבל בא מהר"ל מקשה קושיות יותר נכבדות מאלה. פרק נ"ב, אז יש צריך לבאר. פרק 52, יתבאר לך בפרק שעבר, כי אפשר רק שתהיה הוויית התורה נצחית. אתה יש עלינו לבאר מה שבא בדברי חכמים וברכות. תניא אמר להם בן זומה לחכמים, כי מזכירין יציאת מצרים ימות המשיח, ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמרו עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל ממצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה מכל הארצות אשר ידחתים שם. אז אני מזכיר לכם, אנחנו רואים את זה בליל הסדר, שבן זומה, דרשה בן זומה, כן לא שמעתי, שמזכירים יציאת מצרים בלילות, כאילו יש מחלוקת אם אומרים ויומר בלילה. ולא מצאתי לזה דרשה עם ויומר, אנחנו רואים פרשיות קריאת שמע ושחרית, שמע והיה עם שמוע ויומר. האם אומרים ויומר בלילה? כי בלילה אין ציצית. בשחרית אומרים אולי מצוות ציצית. ויציאת מצרים שהייתה ביום. בלילה, האם אומרים ויומר בלילה? אז אומרת הגמרא, לא מצאתי מקור לזה, עד שדרשה בן זומה, כן? למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אז מה לומד בן זומה מזה? הדרשה שבן זומה משמשת לרבות את הזכרת יציאת מצרים בלילות, במשך כל השנה כולה, זכרים יציאת מצרים בלילות. וחכמים חולקים על בן זומה. אומרים חכמים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. זאת אומרת, חכמים דורשים דרשה מיוחדת שמזכירים את יציאת מצרים לא רק בעולם הזה, אלא גם לימות המשיח. ואז על זה יש קושייה של בן זומה לחכמים. וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח? הרי לימות המשיח זה לא יהיה מקור, לא יהיה מה להשוות. הניסים של ימות המשיח יהיו לאלה ולאלה הרבה יותר נשגבים מניסי יציאת מצרים. זה לכאורה, ואז אם כן אומר בן זומה, באמת לימות, ככה פשט הדברים, כפי בן זומה באמת לימות המשיח, אין הזכרת יציאת מצרים. אז איך יציאת מצרים, לכאורה, אין לו מקום ימות המשיח, כי ימות המשיח יש ניסים יותר גדולים. זה מה שפה כתוב. כן, בן זומה אומר להם חכמים, איך הם מזכירים יציאת מצרים ימות המשיח? ולא כבר נאמר, נימים באים לנו עם השם, לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה, כי אם חי אשר השאלה ואשר הביא את זה בית ישראל מארץ צפונה, זה הרבה יותר יהיה שבחו של הקדוש ברוך הוא, כאילו במקום להזכיר את יציאת מצרים, יזכירו את מה שמכונה שיבוט מלכויות, את ההצלה של עם ישראל מכל הגלויות, את הישועות האלה יזכירו. אז אם כן אומר בן זומה, לכאורה פשט הדברים, אין מקום לדרשה הזאת כל ימי חייך להביא לימות המשיח. באמת, הנה חינם, אני אומר בן זומה לימות המשיח, לא יזכירו את יציאת מצרים. אז הנה לך, לפי דעת התנא הזה בן זומה, מצווה מפורשת, זיכרון יציאת מצרים, תתבטל לימות המשיח. זאת קושיית המהר"ל על עצמו. שימו לב, הרבה מצוות יש זכר ליציאת מצרים, כן? הרבה מצוות אנחנו עושים זכר ליציאת מצרים. הייתה שורה של מצוות שהמהר"ל הזכיר, שזכר ליציאת מצרים. המהר"ל בגבורות, עוד, יש הרבה מצוות שהם זכר יציאת מצרים. אז כל המצוות האלה, לכאורה, אם טעמם הוא זכר יציאת מצרים, אז לא יהיה לזה מקום. לכאורה, ככה היינו יכולים להבין חס ושלום. בכל אופן, ההזכרה הזאת, שיש מצווה להזכיר, יש הרי שתי מצוות, יש סיפור יציאת מצרים, זה ליל הסדר, והגדת לבינך, זה ליל הסדר, ויש הזכרת יציאת מצרים, זה מצווה שנייה. אמנם הרמב"ם מונה את זה באותה מצווה, אבל לרוב מונה המצוות זה שתי מצוות נפרדות. מצוות הסיפור יציאת מצרים, יכול מראש חודש תלמוד לומר בו ביום, וזה זה ודאי מוגבל דווקא לליל הסדר עצמו, בשעה שמצר מרום מונחים לפניך, ודאי רק אז יש מצוות ההגדה, זה סיפור יציאת מצרים. ויש הזכרת יציאת מצרים, שזה כל יום ויום שחרית וגם ערבית לפי בן זומה. המצווה הזאת של הזכרת יציאת מצרים, לכאורה גם סיפור יציאת מצרים של ליל ההגדה. לפי זה, לפי החשבון הזה, לא יהיה מה להזכיר אותו ולעתיד לבוא. לא יודע אם יהיה מה לעשות קורבן פסח. אם באמת הכל זכר ומצה והכל, כמו שעוד מעט הוא יגיד, לכאורה הכל חג פסח. אתה חוגג זכר ליציאת מצרים. אם כל יציאת מצרים תהיה תפל או תתבטל, תתבטל, אז לא יהיה. אז מה אומרים חכמים? אז הם אומרים לו, לא שתעקר יציאת מצרים במקומה, אלא שתהיה שעיבוד מלכויות עיקר יציאת מצרים תפל לו. אז בעצם שאלת המהר"ל היא מבן זומה. אחרים אומרים, לא תימחק יציאת מצרים, אלא תהיה תפלה לניסים שימות המשיח.
בן זומה נשאר בגלל
השם? ככה אנחנו רואים.
נפסק על
הכל כבר. מה?
כבר נפסק על הכל.
שמזכירים בלילות. אבל לגבי ימות המשיח, אנחנו לא רואים, זה לא כתוב בשולחן ערוך. טוב. הרי מבואר לפניך, כי למאן דאמר, שאין מזכיר יציאת מצרים, יהיו בטלים כמה מצוות, אומר המהר"ל, כמו מצוות פסח, ומצה, וביעור חמץ, שנאמר אצל זה, למאן דזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך. ומאחר שאין מזכירים מציאת מצרים, לימות המשיח, לימות משיחנו, תהיה מצווה זו בטלה. זאת השאלה. אז כאן יש כמה תשובות. קודם כל, מסביר המהר"ל, שזה ודאי שלגבי המצוות המעשיות, שבעת הימים תאכל מצות, זה לא נתלה בזיכרון יציאת מצרים. לא שכל הטעם של אכילת מצה שבעה ימים ומנמנות מחמץ בנויה על זיכרון יציאת מצרים. כי כתוב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. למען תזכור. למען תזכור זה לא אומר מחמת כדי שתזכור. למען תזכור זאת אומרת, תוצאה מהמצווה הזאת, רווח שיהיה לך מהמצווה הזאת, יהיה על ידי המצווה הזאת תזכור את יציאת מצרים. אבל זה לא שזה כל מהות טעם המצווה. כך אומר המהר"ל, מדמה את זה, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות ערבה את עצמה. זאת אומרת, הוא לא בשרירות ליבו הולך, מצד שרירות ליבו. זה יגרום ששפות ערבה את עצמה, שהמייזיד יתווסף לשויגית. אבל לא שזה המניע שלו. למה הוא עושה בשירות ליבו? כדי שפות ערבה את עצמה. לא, הוא עושה בשירות ליבו, בשירות ליבו. חס ושלום. אבל למען, שפות ערבה את עצמה, זה מה שיגרום תוצאה. זאת אומרת, אתה תעשה שבעת ימים תאכל מצות, וזה מצד עצמו, יש בזה טעמים מצד עצמם. וזה ייתן תוצאה של זכיית יציאת מצרים בתור רווח נוסף. ולא שזה כל הטעם. זה קודם כל מצד שהמצוות האלה ודאי לתמן דפליג שלא עשויות להתבטל. לא לקרוך, לא כל עניינם זה רק הזכרת יציאת מצרים נטו. זה דבר ראשון. דבר שני, גם לגבי הזכרת יציאת מצרים, האומנם יש כאן מחלוקת בין חכמים לבין זומה, מסביר המהר"ל לא ככה. אז דיברה המהר"ל כאן קצת סתומים, עמלתי על זה קצת, אני אבאר לכם איך שבסופו של דבר יצא לי. אומר המהר"ל ככה, גם...
על מה הוא
עונה? על בן זומה, על יציאת מצרים עצמה, יציאת מצרים עצמה, מצוות הזכרת יציאת מצרים. כן, זכירת יציאת מצרים. הרי לכאורה אין מה להשוות את הניסים שאז לניסים שיהיו. זאת השתה השאלה, כך אומר בן זומן, לכאורה. אומר לך מהר"ל, בן זומן מצד עצמו היה ברור לו, פשיטה לו, שאין צורך בפסוק לרבות לימות המשיח. אין צורך בפסוק להגיד שמצוות זכיית יציאת את מצרים תישאר לימות המשיח, כמו שלא צריך פסוקים בפני עצמם על שום מצווה או מצווה שהיא תהיה לימות המשיח, כולל יציאת מצרים. למה? כי בן זומן מבין מצד עצמו שזכירת יציאת מצרים זה לא רק שבח לקדוש ברוך הוא מצד הניסים. כי אז תאמר, אם יהיו ניסים יותר גדולים, אז זה לא שבחו כבר באופן יחסי ביחס לניסים שיהיו אז. לא, זכיית יציאת מצרים לא מצד הניסים ולא מצד הטובה, אלא מצד המהות. יציאת מצרים זוהי הלידה שלנו, זוהי יצירת המהות של עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מתוך עבדות של ביטול ישות לאומית, להיות לא לעם, לחירות עולם. ומן החירות העולמית זכינו בה על ידי זה וכו' וכו'. זו בעצם יציקת האומה הישראלית. זכירת יציאת מצרים זה מצד הלידה של האומה הישראלית שהיא כולה להיות עמו של הקדוש ברוך הוא. לא סתם לידת האומה, אלא לידת אומת השם, לידת עם השם. הקדוש ברוך הוא חולל בזאת ביציאת מצרים, יצר אותנו לא לעם, בו ברגע. ולכן גם הוא הסביר המהר"ל לפרק ל"ז, אנוכי השם אלוקיך, מיד כתוב אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה ממש חלק בלתי נפרד מאנוכי השם אלוקיך, זה ההגדרה, זה חלק מהאמונה, מההיותנו, חלק מאמונתנו בקדוש ברוך הוא, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה אותנו לא לעם, ביציאת מצרים זה דבר מהותי. כן, אין צורך פסוק, לא צריך להגיד כל ימות כל ימי חייך לימות המשיח. לא צריך בן זומה את זה. אלא בן זומה מקשה לרבנן לשיטתם. רבנן סוברים שזה זיכרון יציאת מצרים כן כולל את הניסים, בית הטובות וכולי, שעשה הקדוש ברוך הוא איתנו, סיפור שבחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הייתה ומינה, שבאמת לימות המשיח אולי לא יזכירו את יציאת מצרים, כי באמת אין לזה ערך, ולכן חכמים נזקקים לפסוק הזה. אז אומר להם באמת בן זומה, לשיטתכם, באמת אם זה מצד הטובות, אז באמת הנה חינמי, למה להזכיר? למה באמת הפסוק אומר להזכיר, לכאורה באמת אין ערך לשבח הזה, לימות המשיח. אוי חכמים, לא, הפסוק בא להגיד שבתור תפל, זה לא לגמרי מה שאומר כאן המהר"ל, זה טיפה משנה מתוך ההבנה, יוצא כאן או שהמהר"ל מתעלם מבן זומה, שהוא לכאורה היה בסיס הקושייה, לא מסביר אותו, או משהו, תראו אם יש לכם הבנה יותר מסודרת בעניין הזה, אני אקבל, אבל זה כאילו היה נראה לי יותר מאיר, את הדברים, אבל ואז כאילו כל הקושייה היא לשיטתם של חכמים.
ואז מה חכמים עונים לבן זומה?
אומרים שהפסוק בא להגיד שיציאת מצרים גם מבחינת השבח אומנם לא תהיה דומה לימות המשיח, אבל תהיה תפילה.
אז באמת לחכמים אין זכירת יציאת מצרים, זה לא מצד המהות?
זה כן, אבל כאילו מצוות ההזכרה, מצוות ההזכרה יותר, מאוד, מאוד לוקחת בחשבון גם את השבח. ולכן היה תאב אמינה, או לפחות צריך את הפסוק שיגיד שזה לא בנוי רק על השבח. כן?
וזה רק ההזכרה, ואמינה רק על ההזכרה, לא על שאר המצוות של אלה.
כן, לא, שאר המצוות עדיין, משהו קורש השלל. שימו לב, כל ההסברה של המהר"ל בשני הפרקים האלה, נ"ב נ"ג, בנויה על מה שאנחנו מוסכם על ידינו, שימות המשיח אין בין עולם הזה לעולם הבא, אלא שיבוד מלכויות בלבד. הנקודה היוצרת טעויות, שהמון מקומות בחז"ל, ימות המשיח נקראים עולם הבא. כמו אין בין עולם הזה לעולם הבא, אלא שיבוד מלכויות בלבד. כשמה ודאי הכוונה בגמרא, זה לימות המשיח. שימות המשיח לא, וכמו שהרמב״ם פוסק בהלכות מלכים, שאין אין מלך בעל המשיח בא לעשות מופתים ושינויים בכל, לא, אין שם, לא יהיה שינויים בכל סדרי הטבע, בכל המערכות, המון גברות שמובאות ככה כאיזה מין, כמו בסוף נצח, בכל מיני גמרות, אלימות המשיח, שיש שם שינוי טבע גמור, המהר"ל מסביר הכל הדרך רוחנית. משום שהמהר"ל צועד בזה כמו הרמב״ם, כמו דרך המלך, שימות המשיח זה בעצם מלכות בית דוד חוזרת ליושנה, למושג שיבוד מלכויות כפשוטו, שהמלכויות שמסוגלות בזמן הזה לשעבד כל הגליות, עם ישראל נמצא תחת שיבוד, ארבע מלכויות, אז ימות המשיח פירושו שעם ישראל יחזור לשלטון גמור, באופן שארבע מלכויות חס ושלום לא יהיה להם שום שליטה, אדרבה הפוך, עם ישראל נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, וכל העמים יהיה להם, תהיה להם איזו הערצה, ויבוא מקומם של עם ישראל בקרב העמים כולם, בשלמות הראויה, עם אלה סדרי החיים הנורמטיביים, בעם ישראל יהיו בשלמות, אבל גומר המהר"ל מה שכתוב, כי לא יחדל לביון מקרב הארץ, זאת אומרת, זה גם יהיה ימות המשיח, לא שיהיה פתאום איזה מין חיים אוטופיים כאלה, שהכל יבוא באיזה מין הזנה אוטומטית או משהו, כן, זה מה שהרמב"ם מעריך להגיד בהלכות מלכים, גם המהר"ל הולך לפי הדרך הזו. אם כן יוצא שלמרות שבכל המקומות, אז מה זה מצוות בטלות לעתיד לבוא? מה זה הפשט לעתיד לבוא? אז המושגים הם שימות המשיח על כל פנים, אין שום דבר בטל לימות המשיח. זה מה שאומר, הולך המהר"ל להגיד, לא תתכן שום השתנות של התורה בכל סדרי קיום החיים, הנמשכים והולכים בכל מה שקשור לחיינו בעולם הזה, כולל ימות המשיח. אז זה מה שעומד כאן המהר"ל בפרק הזה. ועל רקע זה, הוא בא ואומר, מסביר את הגמרא בנידה, שמובאת פה בעמודה קנ"ט. בגד שעבד בו כליים, הרי לא ינקרנו לנוכרי, לא יעשינו מרדת לחמור, אבל עושה אותו תכריכים למת. אמר רב יוסף, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. מצוות בטלות לעתיד לבוא. למה? כי הרי לכאורה עושים מכלאיים תכריכים למת. והרי המת עתיד לחיות בתחיית המתים. בתחיית המתים הוא יקום עם התכריכים שעליו. אז נמצא שהוא לבוש כלאיים. רב יוסף אומר, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. ופלגד רבי ינאי, אמר רבי ינאי, לא שנו אלא לסופדו, אבל לקוברו אסור, אסור לקבור אותו בתכריכים, מאותו טעם. זה מוכיח שמצוות בטלות לעתיד לבוא. זה יוצא שוב פעם מין מחלוקת אמוראים, רב יוסף ורבי ינאי, אם מצוות בטלות לעתיד לבוא או לא. מה זה כאן לעתיד לבוא? לכאורה, תחיית המתים. ככה לכאורה כאן יוצא. הרשב"א פירש מה שאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא, היינו אחר המיתה מיד בעולם הנשמות. הרשב"א בא להגיד שמצוות בטלות לעתיד לבוא, הכוונה עולם הנשמות. אז זה המהר"ל, זאת אומרת, זה משהו, יש שני דברים. או בעצם נקרא לזה כך, יש ימות המשיח, כמו שהסברנו קודם, הכוונה שעם ישראל יצא מהגלות ויבנה בית המקדש וכו', זה ימות המשיח. יש מה שמכונה עולם הנשמות, כל אדם אחרי שנסתלק אחרי 120, נשמה עולה לעולם הנשמות, גם זה מכונה, יש לו חלק לעולם הבא, זה השכר של האדם לעולם הבא, כן, קרן קיימת לעולם הבא, המושג הזה, זה עולם הנשמות, שבו לכאורה הנשמות אין להם גוף, לא שייך בכלל שיש שם מצוות לכאורה. ויש דבר אחר שנקרא תחיית המתים. בתחיית המתים, גם עליה אנחנו מובטחים, שעתידים הגופים לשוב לתחייה, וינתנו בהם בחזרה הנשמות, כנראה במדרגת חיים אחרת. וזה, אז המהר"ל אומר, אז במה הסוגיה שאנחנו עוסקים בה, אם מצוות בטלות לעתיד לבוא, על איזה פרק זמן מדובר? המחלוקת הזאת, מצוות בטלות לעתיד לבוא, על איזה זמן מדובר? אומר הרשב"א, הסוגיה מדברת על עולם הנשמות.
לפי זה אדם לא מגיע לעולם הנשמות עד אחרי הספדים. אחרי גם הספדים
למה?
כי כי אז גם ההספדים היו הייתה יכול. שהם לבוש עכשיו תחיכון.
מה שיעשו
בולה
נשמו
יבוש תכיכון. כן, הנשמה, כתוב כל זמן, עד הקבורה, עד הזה, היא לא, הנשמה חופפת, כאילו לא קבעה את מקומה, כאילו, יש איזה מדרגות פנימיות.
המתים
חופשיים. זהו, המת עצמו פטור. זה המהר"ל בעצמו מקשה. המהר"ל בעצמו מקשה על הרשמה, את השאלות האלה. אם אתה בא להגיד שהמת כשל עצמו פטור מן המצוות, אז תקשה, המת פטור מן המצוות. למה אתה אומר מצוות בטלות לעתיד לבוא, לא בטלות לעתיד לבוא? זה לא אסור. תגיד שמת פטור מן המצוות, ומתים חופשיים, מתים פטורים במצוות. אז זה פשיטה. כאילו המהר"ל לא מסכים עם הפירוש הזה של הרשב"א, ולכן המהר"ל מסביר את הכל על תחיית המתים. שתחיית המתים כן תהיה חזרה של הנשמות לגוף. ועל זה הדיון. האם בעולם ההוא של תחיית המתים תתקיים מתכונת התורה על מאמרה בדיוק? יחזרו המצוות כשלמותם גם באותו עולם שגופים חדשים ונשמות ניתנות בהם מחדש, כי על פניו ברור שזה עולם יותר מזוכח. הרי אנחנו תמיד מסבירים שאדם מסתלק משום שהגוף הוא הרי אותו צד חומר, אותו צד שמבטא את החיסרון באדם, את החיסרון בעולם הזה. אז לכן הגוף הוא מוגבל, חייו קצובים, והגוף מתקלה לכאורה מצד חסרון החומר. והנשמה הוא אותו צד נצחי שכן קיים באדם, והוא מסתלק ועולה אחרי 120. אבל לכאורה, מה קורה בעולם התחייה? אז לכאורה, הגוף מתקן את חסרונו, והנשמה גם כן חוזרת לזיכוך, חוזרת להינתן באותו גוף, באיזו מתכונת יותר אידיאלית. השאלה היא, המתכונת הזאת היא שוב הכפלה של אותם חיים שהיו בעולם הזה, לאותה מתכונת חיים בדיוק, עם אותה מסגרת של תורה ומצוות, עם זכר יציאת מצרים וכל הדברים האלה, או שזה בעצם מין מתכונת אחרת. זו הסוגיה, אומר המהר"ל. ובזה באמת קודם כל אומר המהר"ל, צריכים לדעת, שברור שמה שהמתים נקברים ומה שהמתים יש להם תכריכים, אומר המהר"ל, זה הכל מצד הנצחיות של האדם. דווקא הנצחיות היא זאת שמחייבת שהגוף יהיה נקבר, כי באמת יש פה הגוף האדם, הוא לא כמו גוף בהמה חס ושלום. כי הגוף בעצמו היה נרתיק לנשמה, יש בו צד עילאי, והצד העילאי הזה, הכבוד הזה, במה שאדם נקבר בגופו, זה מבטא את הצד הנצחי שיש אפילו לגוף שלו. אומר המהר"ל, יש כאן מחלוקת במדרש קהלת. מותר האדם מן הבהמה, עין רבונה ורבן, אחד אמר שעשה לו קבורה, אחד אמר שעשה לו תכריכים. קבורה ותכריכים, שני יתרונות של האדם על הבהמה. מסביר את זה המהר"ל ככה, שני צדדים. דווקא יותר מובן לנו צד התכריכים. התכריכים זה המלבושים. מלבושים זה מצד כבוד האדם, צלם אלוקים שבאדם. זה מצד מצד הגוף עצמו, הוא הרי קשור עם מדרגה נשמתית באיזה מקום, אף על פי שהוא מצד עצמו גוף, אבל הוא ראוי ושייך, ולכן מכיוון שאדם נברא בצלם אלוקים, לכן יש לזה איזושהי חזרה. זאת אומרת, מתבקש שלא יהיה כילוי. כמו שאין כילוי, יש נצחיות החיים במובן הנשמתי שלהם, יש נצחיות החיים במובן הזה שאפילו הצד הגופני שלהם, יהיה לו תיקון והתעלות לתחיית המתים. אז זה בא מצד ההוד, מצד הצלם אלוקים, שהמלבושים, כן, גדיים, מכבדותיים, מבטא את הצד הזה הרוחני, שהוא השואב את האדם, הוא מייצג את המדרגה העילאית יותר האחריתית של האדם. למען דאמר עשה לו קבורה, מצד אחר, וזה צד מיוחד. קבורה, קבורה, שאדם יש לו קבורה, בעלי חיים אין להם קבורה. אין מצוות קבורה. מצוות קבורה מבטאת התמזגות של האדם עם הארץ. והארץ לעולם עומדת. מה הכוונה ארץ לעולם עומדת? במקום אחר המסביר המהר"ל, הכוונה ארצות החיים ארץ ישראל. יש למד סוף כתובות פעם, מה אומרת? שבעצם לכן יש עניין לקבר בארץ ישראל דווקא, וכל המתים כאילו משוייכים לאיזושהי בחינת קבורה בארץ ישראל. כי בעצם ארץ ישראל נבטאת את צד הנצח שיש בקרקע עצמה. שהבריאה בעצמה, אפילו הצד החומרי בבריאה, יש לו בחינה של חותם קודש, החומרי הכי נמוך, האדמה, יש לו בחינה של חותם קודש, ומצד זה האדמה מסוגלת לסוף אליה, כל בחינה של אילאיות שהייתה בתוך חומר, בתוך גוף, בתוך זה, בסופו של דבר אחריתה ניתנת במה שכלל הארץ, כלל ארץ ישראל, היא בסיס ל- 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 לקומות רוחניות, היא בעצמה אפר שנעשה באופן שהוא מאוד משוייך לזיקה האלוקית, לבורא שברא את הקרקע הזאת. אז ארץ ישראל בזה נותנת נצחיות אפילו לקומת הגופים, ככה הוא אומר, זה הבחינה העמוקה של קבורה. ככה שתי בחינות, זאת אומרת במילים אחרות, הסוגיה שהייתה אם מלבישים אותו בתכריכים או לא מלבישים אותו בתכריכים, בעצם עוסקת האם בעולם התחייה יהיו שייכות מצוות. והין החינמי, בזה אומר המהר"ל, בהחלט ייתכן מחלוקת, וזה בזה לא ברור, אם עולם תחיית המתים יהיו באותם מצוות. אז זה גופה שואל המהר"ל, אם ככה, אז מה? אז התורה באמת משתנה? אז התורה יש לה, היא לא נצחית? ובעולם התחייה היא לא שייכת. אז המדרגה הזאת היא מדרגה עמוקה מיוחדת שהמהר"ל הגיע אליה פה. זאת אומרת, והמהר"ל אומר, קודם כל, מדמה את זה המהר"ל למה שיש מצוות שכבר עברנו אותן לבטל קיומם, שהיה להם חיוב זמני, כמו לא תיסוב נחלה ממטה אל מטה. בתור באי הארץ הייתה מוכחה כל בת יורשת נחלה להתחתן עם מישהו ממשפחת, מאותו שבט. כדי שבזה שהיא יורשת נחלה בארץ ישראל, לא ייגרם שאם היא תנסה למישהו משבט אחר, הרי הנחלה שהיא יורשת משבט א', תעבור לשבט ב'. המצווה הזאת הרי הייתה זמנית. אחת מהסיבות שחוגגים ט"ו באב, כי הותרו שבטים לבוא זה בזה, שהמצווה הזאת הייתה רק לאותו דור, על מנת שהנחלות מלכתחילה יסורטטו בצורה, במתכונת שריבונו של עולם קבע. אחר כך המצוות האלה כבר, המצווה הזאת נסתיים זמנה. אז מה? אז התורה מוחלפת. אומר המהר"ל, זאת אומרת, יוצא בעצם שזה, התורה היא נצחית. יש כאילו שלבי הופעה של עם ישראל. וממילא באופן זמני, מתכונת מצד מציאות החיים של ריבונו של עולם יוצק לעם ישראל, רלוונטיות עכשיו מצוות כאלה. אחר כך מצוות אחרות, זה לא מבטא השתנות התורה, אלא זה בחינות בתורה בעצמה. זה דברים שעוד לא לגמרי נתבהרו, יתבהרו יותר בפרק נון ג'. פרק נון ג' ממשיך המהר"ל מתחנת הזמן הזאת. שאתה עשית עכשיו הבחנה, והיא באמת הבחנה, בשתי מדרגות של תורה. מדרגה של תורה בעולם הזה, כולל ימות המשיח, שבזה מדרגה אחת, ויש מדרגה אחרת של תורה, זה לעולם תחיית המתים. עולם תחיית המתים, על זה באמת אומרת הגמרא, המדרש מובא כאן במשלי חכמות בנתה ביתה, כולם מכירים את זה, תבחה תבחה הפרחה שולחנה זו אסתר, בשעה שהגיע צער לישראל התקינה סעודה לחשבירוש ולאמן הרשע, ושחרה תם יין ביותר, וכסבור היה אמן בעצמו שחלקה לו כבוד, והוא לא ידע שפרסה לו מצודה, שמתוך ששחרה אותו יין קנתה ומתה לעולם. אף ערכה שולחנה, אומר המדרש, בעולם הזה ובעולם הבא. איזה שם טוב שקנתה, שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר לא יעברו. המהר"ל מביא את זה בהקדמה לאור חדש. רבי אליעזר אומר, אף יום הכיפורים לא ייבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכן לחוקת עולם. מה זה כל המועדים בטלים? אז כן בטל, פסח וסוכות, וראש השנה אולי, יבטלו לעתיד לבוא. מה יישאר? פורים. אולי יום כיפור. אז שוב אומר המהר"ל, במה זה לעתיד לבוא עסקינן? לא במות המשיח. מדובר שוב על עולם תחיית המתים. על זה אנחנו עוסקים. נשאלת השאלה, אז אם כן, למה באמת שני החגים האלה דווקא פורים ויום הכיפורים? אומר המהר"ל שכאילו תקופת התחייה היא שייכת למה שכל המצוות נאחזות בשורש החיות. כאילו המצוות, יש איזה ריכוז כזה אל השורש. ופורים מצד אחד, יום הכיפורים מצד שני, מבטאים את שורש החיות של כנסת ישראל. ופורים, כפשוטו, עם ישראל כולו היה בסכנת שמת. ועל ידי מחיית המן הרשע וכל זרע המלאק, עם ישראל יצא ממיטה לחיים. אומר המהר"ל, כוחו של סמך מם, שרו של עשיו, כל כך גדול, שהוא כאילו כל יומות עולם הזה הוא איזשהו מתחרה לעם ישראל, שלהקות את שורשו במובן השלם, זה עוד שייך אפילו במין מימד של כאילו שייך לתחיית המתים, כי זה שייך לעצמיות החיות שלנו, שמסוגלת לכבוש ולהתגבר גם על זה, וזה הבחינה של הניצוץ שמתגלה בפורים. וגם יום הכיפורים, מעריך המהר"ל להראות למה שני שעירי עיזים, למה שני שעירי עיזים שווים ביום הכיפורים כנגד, קח לי משם שני גדי עיזים, שאומרת רבקה ליעקב, שני גדי עיזים, טובים לך, טובים לבניך. ונשא השעיר עליו את כל עוונותם, היה נוטל הקדוש ברוך הוא עוונות ישראל, נותן אותם על עשיו, שנאמר, נשא השעיר עליו את כל עוונותם, ואין שעיר אלא עשיו, שנאמר, אין עשיו אחי איש שעיר וכו'. זאת אומרת, גם מדרגת יום הכיפורים, כאילו, אני צריך להבין את זה, המהר"ל כאן לא מספיק פותח את הדברים. אבל זה שייך למדרגה שאחרי שנכלה, כאילויו של המלאק, הוא באותה בחינה שמתגלה השורש, שגם שורש הרע במציאות, בסופו של דבר נועד לחדד את כל המציאות, להופיע את הטוב בצורה יותר שלמה. כן, המחייה השלמה היא משהו שמתגלה כאילו שורשו, ששורשו בעצם בטל, כמו שהרב כותב, דברים פנימיים, דברים עמוקים. גם יום הכיפורים, שמתלבן הלשון של זהורית, כן, הצורה הזאת כל ההבונות היו שייכים בעצם משהו חיצוני, והעומק הוא כל כך טוב, כלפי העומק הזה, הלובן הזה, לא יכול להיות מתנגד במציאות. זה שייך לממדים עילאיים של כל המציאות, שכאילו שייכים אפילו לאותו עולם. ואז מוכחים אבל את הסיפה של הפרק הזה. אומר המהר"ל ככה, מביא המהר"ל, פרשת השבוע שהייתה, כעת יאמר ליעקב ישראל מה פעל כל ראה שישראל יושבים לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד לפני רבו, וראים כל פרשה ופרשה למה נכתבה, וכן הוא אומר כי ליושבים לפני השם תהיה סחורה, סחרה ואתננה, לא יכנף עוד מוריך ומלכי השרת, שואלים אותם מה הורה להם לפי שאינם יכולים לקנוס למחיצתם. זאת אומרת, מדרגת התורה קודם כל בלימודה לעתיד לבוא תהיה כזאת, שמלכי השרת לא מבינים בכלל שום דבר, רק עם ישראל, כאילו מדרגה עילאית של סודות התורה, מדרגה עילאית של לימוד תורה שתהיה לעתיד לבוא, אם אלה גם מדרגת קיום התורה. כאילו תאמר, באותו תורה שלנו יש כמה קומות. יש את קומת התורה שאנחנו תופסים בה בעולם הזה, ויש כאילו איזה קומה תוכית, שכמו שאנחנו לא מבינים מספיק ללמוד אותה בעולם הזה, אבל יגלו סודותיה לעם ישראל לאותו עולם עתידי, וזה יהיה מעל מלאכי השרת, ככה גם קיום התורה והמצוות יהיה מין סדר יותר עמוק. זה לא ביטול נצחיות התורה, אלא זה מין קיום יותר מופלא, יותר פנימי, יותר ריכוזי, יותר שורשי, באופן שזו אותה תורה, וזה לא לחינם, זה לא תורה אחרת עתידה להינתן, אלא אותו תורה למדרגות שבכלל אין לנו יכולת היום להשיג אותה, אם אלה גם אין להם יכולת קיום בעולם הזה, אבל אותה בחינה שהיא באמת בחינה אחרת, תחיית המתים, אפילו באה אותה תורה שלנו כבר כוללת אפילו דבר השם אל אותה מדרגות, אבל המפתחות לאותם המדרגות יינתנו לנו רק אז, בין בלימוד, בין בקיום, ככה יוצא פה מדברי המהר"ל.